אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 8 במרס 2020 והיום בעולם. 106,000 חולים, 3,600 מתים מווירוס קורונה. איטליה מטילה סגר חסר תקדים על 16 מיליון תושבים. 36 בני אדם מתו שם ביממה האחרונה. מניין החולים קפץ פי 4. הרשויות באיטליה מנסות להרגיע.
Allora, è arrivato anche io il coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò
מן המחקרים עולה כי המתים מווירוס קורונה זקנים מאוד, אומר סילביו בוספורו, נשיא מועצת הבריאות של איטליה. הם בעיקר גברים שסובלים מבעיות נלוות. ב-80% מהם היו שתי מחלות אחרות, ל-60% היו שלוש מחלות קודמות. קפיצה באירועי ההדבקה בארצות הברית, עד כה מתו 19 בני אדם מקוביד-19, כמעט 500 חלו.
Late this afternoon, testing at the public health lab at the DC Department of Forensic Sciences yielded the district's first presumptive positive case of COVID-19. More commonly referred to as the coronavirus.
אתמול הצטרפה גם וושינגטון הבירה לסטטיסטיקה עם חולה ראשון בנגיף קורונה. הביקורת הציבורית על תפקוד הממשל, בעיקר בהעברת ערכות לבדיקה, נמצא בסיאו. מאות מפגינים בגבול בין הרפובליקה של קפריסין לקפריסין הצפונית לאחר שנשיא הדרום הורה לחסום את מעברי הגבול. הסיבה הרשמית, התפרצות קורונה. כוחות הביטחון בדרום השתמשו בגז מדמיע נגד המפגינים. ממשלת צפון קפריסין מגנה את המעשה. לשם שינוי, חדשות טובות מעולם הבריאות. החולה האחרונה באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו שוחררה, ונראה כי אין שרידים בגופה.
If everything goes right, the official end of the outbreak will be declared on the 12th of April.
אם הכל יהיה בסדר, מצב החירום שהוכרז בעקבות התפרצות האבולה באפריקה יבוטל ב-12 באפריל, מכריזים בארגון הבריאות העולמי. בשנתיים האחרונות נדבקו באבולה 3,600 בני אדם, 65% מהם הלכו לעולמם. עוד שבוע פוליטי מתחיל באמריקה, ואיתו מיני סופר טיוזדיי. עוד 7 מדינות יבחרו מועמד לנשיאות ארצות הברית, הקרב כעת בין ג'ו ביידן לברני סנדרס.
Senator Sanders likes to say he'll need a record turnout to defeat Donald Trump. He's right. And where the campaign is going to do that record turnout?
A two-person race. That's what we got. I just don't think that Joe Biden can generate enthusiasm. I have zero doubt in my mind that together we are the campaign that could beat Trump.
ברני סנדרס אומר שהוא צריך אחוזי הצבעה גבוהים כדי להביס את דונלד טראמפ. הוא צודק, זה בדיוק מה שהקמפיין הזה יעשה, מצהיר ג'ו ביידן. יש לי ספק שג'ו ביידן יכול להניע התלהבות, אומר ברני סנדרס. אין לי שום ספק שאנחנו יכולים להיות הקמפיין שיביס את טראמפ. וגם רשימת המבצעים לאירוויזיון 2020 מתגבשת, שוודיה מתברר, הולכת גם השנה על הקהילה האפרו-שוודית. המאמות שהיו זמרות הליווי בשנה שעברה, עוברות לקדמת הבמה ומאיימות לגנוב את הפוקוס מעדן אלנה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד, בביצוע הטכני רומן סורקין, כבר מתחילים. שלום רב לכם. כן, זה לא משתפר. בכל יום עוד ועוד מדינות מדווחות על מקרים חדשים של נגיף קורונה בשטחן. ביממה האחרונה נודע על גילוי הנגיף בקולומביה, בוותיקן, בפרו, בסרביה, בטוגו, בבולגריה ועוד ועוד. המומחים מתריעים, המגפה הזאת רחוקה מלהסתיים. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
105,610 נדבקים נרשמו עד כה בעולם, לפי הנתונים האחרונים של ארגון הבריאות העולמי. 3,598 מתו מן המחלה, 58,568 הבריאו. החשש העיקרי הוא שבמציאות מספר הנדבקים גדול בהרבה, מתוקף העובדה שרבים מן הנדבקים אינם מפתחים את המחלה, אך עלולים להעביר את הנגיף לאחרים והם עלולים להחלות. הרוב הגדול של הנדבקים עדיין בסין, 80,695, לפי ההודעה האחרונה של ועד הבריאות הלאומי הסיני.
新增确诊病例44例, 新增死亡病例27例, 全部为湖北病例.
ביממה האחרונה נרשמו 44 מקרים חדשים של הידבקות, לעומת 90 אתמול, 3,097 חולים מתו, הודיע הדובר של ועד הבריאות הלאומי בסין. המדינה השנייה במספר הנדבקים היא קוריאה הדרומית, 7,134 מקרים מאושרים, 50 נספים. במקום השלישי איטליה עם 5,883 נדבקים ו-233 מתים. רשויות איראן הודיעו על 5,823 מקרי הידבקות ו-145 מתים, אך למומחים במערב יש ספקות באשר לדיוק הנתונים האלה. צרפת עולה למקום החמישי של הדירוג המדאיג הזה עם 949 מקרים מאושרים של הידבקות ו-16 נספים. המספרים גדלים בכל יום גם במקומות אחרים באירופה, אך גם בארצות הברית, אוסטרליה, יפן ובמדינות אחרות. מגפת COVID-19 שנגרמה מנגיף קורונה לא תסתיים בשנה הזאת על רקע התפשטות הנגיף ברחבי העולם, טען בראיון טלוויזיה מוקלט שהופץ היום פרופסור ין קווק יונג, המומחה המוביל למיקרוביולוגיה מאוניברסיטת הונג קונג. אנחנו סבורים שהמגפה לא תסתיים, יהיו מה שאנו מכנים מקרים של ייבוא הפוך. בהתחלה מדינות אחרות פחדו מאיתנו, כעת אנו פוחדים מהן, כי הן עלולות להביא את הנגיף לשטחנו, הסביר המומחה מהונג קונג. הוא קרא לתושבי הונג קונג להימנע מנסיעות אל מחוץ לשטח האוטונומי לפחות עד סוף השנה. לדבריו, עדיין מוקדם מאוד לומר אם המצב בסין היבשתית יהיה בשליטה עד חודש אפריל, כפי שהבטיחו בבייג'ין. פרופסור יונג קווק יונג הוסיף שהנגיף אכן עובר מוטציות, אכן הוכחה שהוא נעשה קטלני יותר או מדבק יותר. אם כל אחד שוטף ידיים, חובש מסיכה כל הזמן ושומר על מרחק מאנשים אחרים, רמת הסיכון יורדת, אמר המומחה, והדבר אמור לדבריו לסייע למשוך זמן עד לפיתוח החיסון.
באיטליה, כאמור, גרם נגיף קורונה ל-233 מתים ויותר מ-5,000 חולים. הרופא הישראלי אנריקו מאירוב, שמתגורר במילאנו ושימש כראש מערך החירום באזור, אומר בריאיון בלעדי לכאן רשת ב' כי יש סיכוי שהנגיף יגיע גם לדרומה של איטליה, למחוזות שעוד פחות מוכנים להתמודדות עם המשבר. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
הטוב עבור באיטליה בעיצומו. נגיף קורונה משתלט על המדינה. עד עתה הוא גרם למותם של 233 אנשים וליותר מ-5,000 חולים. כמה עיתונאים מואשמים שהגדילו את התוהו ובוהו ותרמו לבעלה. הם פרסמו אתמול את הוראות צו החירום לסגירת מחוז לומברדיה ועוד 14 פרובינציות לפני שהממשלה הודיעה על כך ונערכה לכך. ראש הממשלה ג'וזפה קונטה נאלץ לקיים מסיבת עיתונאים ב-3 לפנות בוקר ולפרסם את צו החירום שכבר פורסם בכלי התקשורת. וכך מתאר פרופסור אנריקו מאירוב, רופא ישראלי שהיה ממונה על מערך רפואת החירום במילאנו, את המצב.
אין ספק שהאינפורמציה שיצאה לפני הצו, האינפורמציה של הצו הממשלתי שסוגר את לומברדיה יצאה באיזושהי צורה שאף אחד לא יודע איך, וזה הגיע לקהל. ואז הרבה אנשים לקחו ונסו מלומברדיה, וזה מסוכן מאוד, כי יכול להיות שחלק מהם הם נשיאים של וירוס או חולים, הם יכול להיות שיצאו עם הווירוס לכל מיני מקומות אחרים באיטליה או במקומות אחרים באירופה או בעולם. אז אנחנו לא יודעים בדיוק את המצב. בריחת האינפורמציה לא הייתה דבר, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת איך זה ברח ולמה זה ברח ומי פרסם את זה. ולכן מוצאים את עצמנו שיש עכשיו את הצו הממשלתי, ובעצם אנשים הצליחו לצאת מפה לפני פרסום הצו, ולכן לא היה השתלטות על המצב. אנחנו מקווים שהדבר לא יביא לנזקים מתווספים נוספים.
דוקטור מיירוב, האם אתה חושב שהאיטלקים מסוגלים לבלום 14 מיליון תושבים בתוך האזורים שהם מתגוררים?
אני חושב שהאיטלקים כעם אירופאי הוא עם חכם, הוא בסך הכל מבין שאם הוא לא יישמע להוראות הממשלה הוא מסתכן, ולכן כדאי לו להישמע, והיות והם אנשים חכמים והם יודעים, הם הבינו את הסכנה, אז אני מקווה ואני חושב שהם ישמרו על הצו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. מה גם שהממשלה הודיעה לא מזמן שעכשיו המשטרה תפקח על התנועות, לא רק מחוץ למחוזות אלא גם בתוך המחוזות, ככה שסוגרים את הברז כל רגע יותר ויותר.
האם אתה חושב, דוקטור מיירוב, שאיטליה תוכל להתגבר על המצב הבריאותי אם הווירוס יתפשט גם לדרום? האם יש לה מספיק מכונות הנשמה כדי לטפל באנשים?
בטוח ובטוח שאין להם את מה שיש ללומברדיה. בסך הכל בתוך החוסר מזל של המגפה הזאת, יש את המזל שזה קרה בסך הכל בלומברדיה, שאנחנו יודעים, אתה ואני, שזה עסק סך הכל די מאורגן, עשיר עם אמצעים, שיכול לנסות להשתלט. מה יקרה בדרום? זה עניין של תפילות.
ואכן, התפילות הגיעו לפני שעה קלה מהאפיפיור פרנציסקוס, שהחליט למנוע התקהלות מאמינים בכיכר פטרוס הקדוש, והשמיע את דרשתו בשידור מתוך משרדו.
Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l'attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne...
פרנציסקוס מביע צער שאינו יכול להשתתף בתפילות שקודמות לחג הפסחה מפני שלקה בהצטננות. אתפלל מתוך הוותיקן למען המאגרים מאידליב שגורשו מבתיהם בגלל המלחמה. אני קרוב בתפילתי לאנשים שסובלים ממגפת קורונה ולכל מי שמסייע בידם. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו נשארים באיטליה עם ההחלטה של שר הספורט לעצור את משחקי הספורט שבשבוע שעבר נקבע שהם יערכו עד ה-3 באפריל ללא קהל בשל התפשטות הנגיף. שלום לעורך הספורט של כאן רשת ב' ליאן וילדאו.
שלום ערן, כן, זה סיפור שמתפתח למעשה ממש בדקות האלה. וינצ'נזו ספדפורה, זה השם של שר הספורט האיטלקי, והוא מבקש לעצור את הליגות. כפי שהזכרת, הייתה החלטה בשבוע שעבר לשחק ללא קהל בכל הליגות, אגב, לא רק בכדורגל, עד חודש אפריל. בשעה זו, ב-13:30 אמור להיפתח משחק בין פרמה לספל, פרמה בצפון המדינה, אבל השחקנים שכבר היו שם על הדשא נקראו בחזרה לחדרי ההלבשה, כלומר, הם לא משחקים כרגע. העדכונים האחרונים, כך לפחות על פי סקי ספורטס איטליה, הן שדווקא המשחק ישוחק בסופו של דבר, ב-14:45 ייפתח, באיחור, אבל הבקשה בעינה עומדת, אותו שר ספורט מצוטט כאומר, לא הגיוני שאנחנו מבקשים הקרבה כל כך גדולה מהאזרחים, והשחקנים והשופטים והטכנאים שנמצאים באיסטדיון יסכנו את עצמם. אנחנו הרי רוצים לעצור את התפשטות המחלה. צריך להגיד שבליגה היום, מעבר למשחק הזה שאנחנו מדברים עליו, פרמה ספל, אמורים להיות משחקים נוספים שכנראה יידחו. יכול להיות שהמשחק הזה בגלל שהשחקנים כבר שם מתקיים, אבל אחרים יידחו, או משחק של מילן מול גנוע, סמפדוריה מול ורונה ואודינזה מול פיורנטינה. והמשחק הכי גדול, שבעצם משחק העונה שאמור להיות היום ב-10:15 בערב בין יובנטוס לאינטר, משחק מאוד מאוד מדובר, נמתין ונראה, יקבלו שם את ההחלטה הרשמית. כרגע לפחות הציטוטים משם והדיווחים משם מדברים על כך שהממשלה שם מבקשת לעצור באופן גורף את אירועי הספורט ולא לקיימם גם ללא קהל.
אנחנו עדים בעצם כמעט לקריסתה של הליגה האיטלקית. אפשר להניח שזה הולך לקרות בעוד כמה וכמה מדינות שכנות. מה קורה למשל עם הגרמנים, האוסטרים?
בשוויץ כבר עצרו ליגה הליגה, מבחינת ליגת האלופות, כבר יש משחקים ללא קהל שמתוכנים, כלומר משחקי גומלין שאמורים להיות באיטליה ללא קהל, גם בליגה הצרפתית אתמול נדחה משחק. אנחנו הולכים פה לסיפור של דחייה לכל הפחות של הליגות אם לא עצירתן. צריך לזכור שיש את היורו בקיץ, שהוא בכמה וכמה מדינות, ועכשיו הוא בספק גדול מאוד. אגב, גם נבחרת ישראל אמורה לשחק בסקוטלנד, ממש אוטוטו ב-26 בחודש, ולפני כן לקיים מחנה אימון באנגליה. אגב, מספר הנדבקים בסקוטלנד גם הולך וגדל. לא בדקתי נכון להיום, אבל נכון לסוף השבוע כבר היו 13 נדבקים גם בסקוטלנד. כך שגם הסיפור הזה הולך ומסתבך. בסקוטלנד בהתחלה דחו את הדיווחים הראשונים על כך שהמשחק אולי נבחרת ישראל יערך ללא קהל באמפטון פארק בגלזגו. עכשיו זה לא בטוח בכלל. הסיפור הזה הולך ללוות אותנו בשבועות הקרובים, ובוודאי יגרום להמון המון שיבושים, אם לא עצירת ליגות. לא רק בישראל, זה קורה באירופה באופן באמת גורף. ועכשיו אנחנו מחכים להחלטות. אתה יודע, כל ממשלה תחליט את החלטותיה, אבל בסוף גם הגופים המנהלים את הספורט, קרי פיפה, וופה, יצטרכו את הכדורגל, וכמובן פיבה ויורוליג בכדורסל.
ועוד לא אמרנו מילה על המשחקים האולימפיים, זה עוד רחוק, נקווה שלשם לא נצטרך
להגיע. הם אולי הגוף היחידי שמשדר כרגע.
עסקים כרגיל.
עסקים כרגיל לא נערכים בכלל, כלומר נערכים, אבל לא, אין שום שינוי בתוכניות, המשחקים נערכים כרגיל, אבל זה באמת בגלל שזה עוד רחוק לכאורה, אבל זה בעצם די קרוב, וגם בגלל כל המשמעויות הכלכליות של לומר שהמשחקים הללו יהיה בהם איזשהו שיבוש, כרגע משדרים שם
עסקים כרגיל. אם זה יקרה, זה יהיה דבר שלא קרה למעשה מאז מלחמת העולם השנייה, ביטול של המשחקים האולימפיים.
ובכלכלה הגלובלית של היום יש לזה משמעויות הרסניות בכל מיני אספקטים, ולכן אולי גם ממתינים עד הרגע האחרון כדי לקבל החלטה מושכלת בעניין הזה.
ליאן וילדאו, עורך הספורט שלנו, תודה.
תודה.
אנחנו לצרפת, המדינה השנייה באירופה ברמת החשיפה לנגיף קורונה. שם מתכוונים להעלות הילוך בצד ההתגוננות נגד COVID-19, אבל משתדלים לשמור על רגיעה, עדיין בלי פאניקה ניכרת, ומתוך החלטה פוליטית שלא לשתק את המדינה. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
בצרפת עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות אצל השכנה איטליה. עם קרוב ל-1,000 נדבקים, פי 10 תוך שבוע ו-16 מתים, המצב והאמצעים שהופעלו עדיין אינם קודרסטיים, אבל ההחמרה בדרך. בממשל מודים כי ההחלטה שלא לשתק את המדינה היא במידה רבה פוליטית. הערב מכנס הנשיא מקרון את קבינט החירום שלו למלחמה בנגיף, כשעל הפרק מעבר משלב 2 לשלב 3 בהיערכות נגדו, המשמעות היא מעבר מניסיון למנוע את התפשטות הקורונה לניסיון להגביל את נזקיה, מה שעשוי להוות אפילו הקלה. למשל, הנדבקים בנגיף שאינם מפתחים תסמין כבד של המחלה לא יאושפזו בבית חולים אלא יטופלו בביתם. צרפת סרבה עד כה לסגור הרמטית ערים ואזורים, הוכרזו שני קלוסטרים עם מספר גדול של מקרים באזור וואז מצפון לפריז ואזור העיר מילוז במזרח. לתושבים הומלץ שלא לנסוע מחוץ לאזור, אך לא נאסר עליהם. בתי הספר ייסגרו לשבועיים החל ממחר. התחבורה הציבורית לא הופסקה, חלק גדול מתחרויות הספורט והמופעים לא בוטלו ובתי הקולנוע פתוחים. דאגת האזרחים מתבטאת עד כה בעיקר באגירת מזון ובכך שכל חומרי הניקוי על בסיס אלכוהול אזלו ועכשיו מייצרים אותם בקצב מוגבר. הנשיא מקרון הפסיק להתנשק וללחוץ ידיים, אבל לא נבדק.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive, on sait que nous sommes qu'au début hein.
הפרלמנט, האספה הלאומית, סגורה. רשמית, הדיונים בה הופסקו בגלל הבחירות המקומיות הצפויות בעוד שבוע, אך למעשה ספק אם תיפתח אחריהן, לאחר שעד כה נתגלו שם 3 מקרי קורונה, מהם 2 אצל חבר וחברת פרלמנט, והשלישי אצל עובד מסעדת הבית. 5 עובדים נוספים עוברים בדיקות. ז'אן לוק רייצר, חבר הפרלמנט הצרפתי המאושפז במצב קשה, הוא איש המפלגה הרפובליקנית, נציג העיר מילוז במזרח המדינה, שם יש כאמור מספר גדול של נדבקים, שהשתתפו בכינוס דתי פרוטסטנטי. רייצר השתתף גם במשלחת הפרלמנט שביקרה בחול. עם זאת, מומחים בצרפת אומרים שממילא מספר הנדבקים אינו אמין, בכמה אזורים הפסיקו למעשה את הבדיקות, בעוד שמספר המתים מוגזם, חלקם מתו כשהם נושאי הנגיף, אבל לא כתוצאה ממנו. כן מייחסים חוסר אמינות לנתונים שמגיעים מכמה מדינות בחול. בצרפת חושדים למשל במגפה במצרים, שמצירה עד כה על מספר חד ספרתי, אבל רבים מהנדבקים בצרפת חזרו מביקור שם. כאן גדעון קוץ, מפריז.
מה קורה באמריקה? יותר ממחצית מהמדינות כבר דיווחו על מקרי הדבקה בתחומן. אתמול התברר כי היה גם חולה שהשתתף בכינוס שבו נכח גם הנשיא טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום אירן.
אבל הבעיה הדחופה יותר כרגע היא אותה ספינה שהוגנת מול חופי קליפורניה, ויש בה כמה וכמה נדבקים.
כן, זו בעצם הבעיה המיידית שעומדת על הפרק, ספינה עם כ-3,500 איש שכבר ממתינה זה זמן לעגון בחוף. אנחנו יודעים שיש שם יותר מ-20 אנשים שנבדקו ונמצאו חיוביים לווירוס הזה, כלומר הם חולים בווירוס, ועכשיו הבשורה היא שהם סוף סוף יוכלו לעגון, לא בסן פרנסיסקו כמתוכנן, אלא באוקלנד הסמוכה, ופותח איזשהו נועל שיאפשר להם לצאת, קודם כל האנשים שבאמת חולים וזקוקים לטיפול רפואי, יצאו וילקחו בתנאי בידוד מיד לבתי חולים, האחרים יועברו לבידוד ובדיקה, אלה שגרים בקליפורניה יעשו את זה במקום, האחרים ממדינות אחרות יועברו למדינותיהם. זו הבעיה העיקרית, כמובן, בעיקר בגלל הניסיון עם הספינה מול חופי יפן, שם ראינו איך הנגיף הזה יכול להתפשט מאוד במהירות כאשר הוא נמצא בתנאים סגורים, ולכן היה צורך מיידי לפתור את הבעיה הזאת. בוא נשמע הדברים שאמר בנושא הזה סגן הנשיא מייק פנס, ראש צוות המשימה לענייני טיפול בקורונה.
We are tracking at this point a ship that may have shared crew with the Diamond Princess or the Grand Princess, and we've taken decisive action to hold until we do a full medical assessment of the crew on that ship. We're establishing the exact same measures with the Grand Princess, which we announced a plan yesterday. People will be getting off that ship in the days ahead, and all those Americans will be fully tested, quarantined as necessary.
כל האנשים ייבדקו, מי שצריך יושם בהסגר, מבטיח סגן הנשיא פנס, ולפחות הבעיה הזאת כנראה עומדת להיפטר, אם כי יהיה מעניין לראות כמה אנשים באמת חלו בספינה הזאת. כרגע הבדיקות היו מאוד מאוד חלקיות. כל שאלת הבדיקות היא אחת המרכזיות כרגע בארצות הברית. אנחנו יודעים א' שאין מספיק ערכות בדיקה, היו הבטחות של הנשיא טראמפ שיש, אבל העובדה היא שאין מספיק ערכות בדיקה, ושהן גם נכנסות מאוחר רק בשלב הזה, כך שהמספרים צפויים לעלות ככל הנראה בצורה דרמטית, כאשר הבדיקות, כאשר התחילו להיות יותר ויותר בדיקות ברחבי ארצות הברית.
תגיד, איך קרה שהמדינה המפותחת ביותר בעולם לא ערוכה למצב של מגפה, חרף העובדה שבאמת אנחנו מדברים אולי על אחד הסיפורים הכמעט קלאסיים בכל סדרה אמריקנית שנייה, התפרצות של מגפה, אסון גדול שמתרחש, וארצות הברית לא מוכנה לתרחיש כזה שהוא לכאורה מתבקש?
זאת שאלה מאוד טובה. חלק מזה נובע מהעובדה שזה לא נתפס כאן כרגע לפחות כאסון גדול שעומד להתרחש. מאוד יכול להיות שזה ייראה אחרת בעוד שבוע או שבועיים, כאשר המספרים יכפילו את עצמם ויכפילו את עצמם, אבל כרגע זה לא נתפס כאסון גדול. מעבר לזה, כן, זה מסוג הפשלות האלה שאפשר לשאול אחרי שקורה כל אירוע כזה. איך קרה שעיר שלמה בארצות הברית הוזנחה כשההוריקן היכה בניו אורלינס? דברים כאלה קורים ומשקפים לרוב הזנחה של המערכת וגם חוסר תכנון משמעותי, וזה שאלות שנשאלות, אם כי כרגע אנחנו יותר בשלב של השאלות המיידיות, כמו איך מייצרים עוד ערכות בדיקה, איך משיגים עוד מסכות כאשר כולן מיוצרות בסופו של דבר בסין ואי אפשר להביא משם מסכות. הדברים האלה בהחלט יישאלו. חלק מזה גם נוגע העובדה שהיה קיצוץ בשנים האחרונות, גם בתקציבים של הרשויות שעוסקות בזה, וגם בשרשרת הפיקוד שאחראית על טיפול במחלות זיהומיות. הדברים האלה גם כן ודאי ייבדקו בהמשך. מה שמעניין אולי להזכיר זה שיש איזושהי התעניינות אולי בצמרת הפוליטית יותר עכשיו, אחרי שהתגלה מקרה אחד של קורונה, של אדם שהשתתף בוועידת סיפאק. זו קבוצה שמרנית שמקיימת את
הלובי השמרני בעצם
שלה. כן, הם פחות לובי ויותר קבוצת, הם לא בהכרח פועלים רק כשדולה, מאוד מאוד בעלי עוצמה. כל הצמרת מגיעה לשם לכינוס שלהם שמתקיים כאן מחוץ לוושינגטון מדי שנה. הנשיא טראמפ כמובן היה שם, וסגן הנשיא וכל בכירי הרפובליקנים. מה עושים עכשיו כשמתברר שבתוך הכינוס הזה היה גם חולה בקורונה? האם יש סיבה לבהלה? האם אתה דואג? נשאל הנשיא טראמפ אתמול. בוא נראה מה הוא השיב.
Are you concerned that the virus is getting close to the White House?
No, I'm not concerned at all. No, I'm not. No, we've done a great job.
לא מודאג בכלל, אנחנו עושים עבודה מצוינת, אין מה לדאוג, אומר הנשיא.
טוב, ללא ספק זמן שעת מבחן לנשיא טראמפ, נראה איך הוא יתנהל מול האתגר הגדול הזה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רם.
ומה קורה בגבול הצפוני של האמריקנים כמובן? במהלך השנה החולפת חצו 44 מיליון קנדים את הגבול לארצות הברית, ו-25 מיליון אמריקנים חצו את הגבול להשכנה הצפונית. הקורונה כבר דלדלה את התנועה בגבולות היבשתיים, והפערים בביטוחי הבריאות בין קנדה לארצות הברית באים הפעם לידי ביטוי במלוא עוצמתם. מוונקובר מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
בקנדה בסך הכל 54 מקרי דבקות בנגיף הקורונה, אבל חוסר הוודאות פגע כלכלית בכולם. נגיד הבנק המרכזי של קנדה הוריד השבוע את הריבית בחצי אחוז, לראשונה זה שנתיים. שר האוצר של קנדה ביל מונרו אמר במסיבת עיתונאים בסוף השבוע שהממשלה תסייע כספית למי שנאלץ לשהות בבידוד וכבר לוקחת בחשבון בתקציב השנתי את השלכות הקורונה.
Of course we're soon going to be announcing support for Canadians who would have to be quarantined in order to prevent the spread of the virus. So those are immediate steps that we're working on. As a second step I will tell you that we are continuing to monitor the impact on businesses and workers. And I will tell you that we
בפרובינציה קולומביה הבריטית בה הריכוז הגבוה ביותר של חולים מוסיפים מכשור מתקדם לבדיקות, וכפי שמציין ראש הפרובינציה ג'ון הורגן, קולומביה הבריטית ערכה כ-2,000 בדיקות עד כה, יותר מאשר בארצות הברית כולה.
Until recently British Columbia had tested more samples than the entire United States.
ואכן מערכת הבריאות הציבורית בקנדה משקיעה הון בבדיקות, אבל מוטרדת ממה שקורה מעבר לגבול, בעיקר במדינת וושינגטון השכנה, שם מתברר שהנגיף הביא למותם של 11 דיירים בבית החולים הסיעודי אברגרין. הבדיקות נעשו רק בדיעבד, ובעקבות זאת הוכרז על מצב חירום במדינה. החשש הכבד הוא שרבים ממשיכים להפיץ את הווירוס, כיוון שלא תרחו להיבדק כדי לא לשאת בעלויות הבדיקה כאלפי דולרים. לקראת סוף השבוע הוציא הממונה על הביטוח במדינת וושינגטון הוראה לכל חברות הביטוח שלא לחייב בתשלום את מי שנבדק בחשש שהוא חולה בקוביד-19. הגבולות בין קנדה לארצות הברית עדיין פתוחים. אולם התנועה דלה מחשש שכל אחת מן המדינות עשויה להורות על סגירת הגבול, כך מי שיוצא לקניות של כמה שעות עלול למצוא את עצמו מנוע מלחזור הביתה. מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
עכשיו אנחנו רוצים לחזור למקום שבו הכל החל, סין. ואם למישהו נדמה היה שנושמים שם לרווחה נוכח הירידה בנדבקים, אז כנראה שלא ממש. איך נראים החיים בסין? אפילו רחוק ממחוז חובי. אנחנו אומרים שלום לפרופסור דן בן כנען.
שלום, שלום וברכה.
תושב העיר חרבין שבסין, מה מצבכם? מה עובר עליכם בשבועות האחרונים?
תראה, המצב הוא לא הכי בריא, נאמר בלשון המתה.
זה בטוח.
כן, המצב די קשה, אנחנו כולנו בהסגר. אני מאז שחזרתי מארצות הברית ב-31 לינואר, אני נמצא בהסגר בית, אני קורא לזה מאסר בית. יצאתי לקניות בחנות ליד הבית רק 6 פעמים במשך כמעט החודש וחצי שאני נמצא פה. העיר והפרובינציה הוכרזו כאזור אדום לפני 3 שבועות, כאשר חבל הלונגג'יאנג עבר את ווהאן ונמצא במקום הראשון במספר המקרים, ההדבקות והמתים.
זהו, כי העיניים שלנו נשואות בעיקר למה שקורה בווהאן, מה שקורה במחוז חובי, ואתה אומר, לא, האירוע הזה ממשיך להתגלגל ואפילו בעוצמה רבה גם באזורים אחרים בסין.
נכון, תראה, מה שקרה להערכתי, זה שהנגיף הזה פרץ בעוצמתו, בזמן חגיגות ראש השנה הסיני שהיו בתחילת ינואר. אף על פי שיש סברה שזה התחיל עוד לפני, אבל ראש השנה הסיני זה חג משפחתי, וכולם נוסעים לבקר את המשפחות שלהם. הרבה מאוד היו בחבל באזור ווהאן וחזרו, וכשהם חזרו הם הביאו איתם את הנגיף. אנשי הלונג'יאנג אוהבים מאוד לטייל ולצאת מהאזור הזה, מפני שהוא האזור הקר ביותר בסין בתקופת החורף, ולכן הם מטיילים או שנוסעים לכל מיני מקומות, וכאשר הם חוזרים הם מביאים איתם את כל הצרות, בוא נאמר כך.
תגיד, אנחנו באמת הסינים מדווחים בימים האחרונים, למעשה בשבוע שבועיים האחרונים, על ירידה משמעותית גם בהדבקה וגם בתמותה. אתם מרגישים את העניין הזה?
לא, תראה, זה הידיעות האלה הן ידיעות לא מעשיות, הן למען האוכלוסייה המקומית בסין, כדי שלא ייכנסו לפאניקה, וזה, אני קורא לזה דיסאינפורמציה. מפני שבשטח עצמו אנחנו לא מרגישים שום שינוי, אלא נהפוך. אנחנו מרגישים הרבה יותר פעולות מנע, הרבה יותר מיוחדות, ולא נותנות לנו את ההרגשה שאכן חל איזשהו שיפור.
תאר לי איך זה נראה ביומיום שלכם, למשל.
בוא אני אגיד לך, אני קמתי עכשיו מהכיסא ליד שולחן הכתיבה שלי בספרייה שלי בבית, ויש לי פה חלון גדול מאוד, שבדרך כלל כשאני מסתכל דרכו בלילה, עכשיו פה לילה, אני רואה את אורות הקרח הגדול הזה שנקרא חרבין, שזו העיר השישית בגודלה בסין, כ-18 מיליון נפשות, ובדרך כלל מה שאני רואה זה הסקיילן של חרבין, שהוא מלא באורות, אורות לבנים, אורות צבעוניים, הכל חשוך.
וואו.
עכשיו, הכל חשוך. אין נפש חיה ברחוב, לא עכשיו ולא במשך היום, אין מכוניות ברחובות, הכל סגור. אין בתי ספר, האוניברסיטאות סגורות, אין מפעלים עובדים, חנויות סגורות לחלוטין, כל הקליניקות לשיניים, המספרות, כל מה שאתה חושב עליו, הכל סגור כבר למעלה מחודש. בסיכומו של דבר, אנחנו ממש בעוצר כללי.
תגיד, אתה מרגיש שמחזיקים אתכם שם בכוח, או שאם הייתם רוצים לקום וללכת משם, בין אם כי אתם אזרחים זרים, או בכלל, אם אדם מחליט שלא מתאים לו להיות בתנאים האלה לאורך זמן, ורוצה לנדוד או לקחת הפוגה במקום אחר, יש אופציה כזאת בכלל?
לא. אין אופציה כזאת, מפני שכשאתה רוצה לצאת מאזור נגוע, אתה לא נותנים לך להיכנס לאזורים אחרים. ברכבת אתה עובר חמישה מדורי גיהנום, בסיכומו של דבר לא נותנים לך לנסוע, כך גם בשדות התעופה. תראה, כשאתה יורד, אני ירדתי שש פעמים בסך הכל לקניות כאן בחנות הסמוכה, והשש פעמים האלה אתה צריך לעבור הרבה מאוד בדיקות. הבדיקה הראשונה אני עובר בלובי של הבית שלי על ידי אב הבית, ואני צריך למלא תפסים, צריך להיות לי אישור משטרתי לצאת, פס כזה.
לצאת לקנות אוכל.
כן, אני עובר שלוש בדיקות של חום בשלושה מקומות שונים בגוף, וזה אצלי בבית. עכשיו כשאני נכנס לחנות הזאת, אני צריך לעמוד שלושה מטר מזה שלפניי, ויש שומרים ששומרים על כך, שאתה תעשה את זה. ואז אתה מגיע לשולחן ואתה צריך למלא שוב את התפסים ושוב לעבור את הבדיקות, ורק אז נותנים לך לגשת. ואז כשאתה ניגש, נאמר רציתי לקנות היום ביצים, הייתי צריך לעמוד רבע שעה בתור, מפני שהיו לפניי מספר אנשים והיינו צריכים כל אחד שלושה מטר מהשני, כן? וכך שכל דבר שאתה עושה זה קשה ולא נעים.
מזון בחנויות יש?
תראה, בוא נאמר ככה, יש ירקות ויש פירות, המחירים קפצו לשמיים באולי 1,000%.
וואו.
זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן. יש מצרכים, אבל מצרכי מזון במקולת למשל, זאת אומרת, חלב, דברים כאלה, קשה מאוד. יש הרבה חוסר, ויש חוסר בהרבה מאוד דברים אחרים שאתה בדרך כלל לא חושב עליהם, אבל אתה יודע, היום חיפשתי, אני יודע, קצת בשר, לא היה. אז, אבל באופן כללי אין מחסור.
חזרה לארץ זה אופציה שאתם שוקלים עכשיו?
בשום פנים ואופן.
מדוע?
למה? קודם כל, הנגיף הזה הוא לא נגיף פוליטי. זאת אומרת, הוא אין לו גבולות. הוא יכול לעבור ממקום למקום. ומה שאני קורא, מה שקורה בארץ, כן, שהכניסו בין 50, בג'רוזלם פוסט כתבו, בין 50 אלף ל-100 אלף איש להסגר בית, אז המצב לא נעים, במיוחד כאשר זו מדינה קטנה מאוד.
טוב, נקווה שלא נגיע לתרחישים שלכם, אנחנו בכל זאת איזושהי מדינת אי מלאכותי, אבל אי, ויכול להיות שכאן אולי יצליחו להשתלט על הסיפור הזה יותר טוב, שלא נגיע לתרחישים הקשים שאתה מתאר.
אבל תראה, אני מתאר לך את התרחישים, אבל אני מודיע לך חד וחלק, שהרבה מאוד ממדינות העולם צריכות ללמוד ממה שהסינים עושים. מפני שזה לא עניין של קונטרול של אוכלוסייה, אתה יודע, לצורך פוליטי או משהו כזה. הם מיד סגרו את ווהאן לחלוטין.
טוב, אתה רואה שזה כבר מתחיל לאט לאט לקרות גם בעולם הדמוקרטי, ההחלטה של ממשלת איטליה לסגור את מחוז לומברדיה, מילאנו, מי היה מאמין שאין יוצא ואין בא, זה הולך לכיוונים האלה. פרופסור דן בן כנען, תושב חרבין, כבר יותר מ-20 שנה, אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר ונקווה שהמצב שם ישתפר ותוכלו לצאת מההסגר הזה כמה שיותר מהר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך. אוקיי, ביי.
השעה הבינלאומית בשבועות האחרונים אנחנו מדברים על עוד גל מהגרים שמאיים לשטוף את אירופה באדיבותו של נשיא טורקיה רצ'פ טייפ ארדואן. הגל הזה מעורר הרבה מאוד לחץ במדינה השכנה יוון. הלילה מרכז לפליטים נשרף באי לסבוס. לא היו נפגעים באירוע הזה, לא ברור איך האש פרצה, אבל התושבים המקומיים ככל הנראה אחראים בצורה כזאת או אחרת על מה שקרה שם. בשבוע שעבר דיברנו כאן עם אישה שעובדת שם במחנה הפליטים הזה, ואנחנו רוצים לשוב אליה. יערה צ'יסינסקי, שלום לך.
שלום.
רכזת בית הספר לשלום בלסבוס שביוון. בית הספר שלכם שפועל ועובד עם הילדים של הפליטים הוא זה שהוצאת, נכון?
כן.
מה קרה שם?
אתמול בלילה, ב-8 בערב. אתמול, הבית הספר כבר לא פועל 10 ימים לצערנו בגלל המאומות מטעם של כמה מקומיים קיצוניים, לא כל המקומיים. בכפר סריימים בעצם הוא סגור, ואתמול ב-8 בערב פשוט קיבלנו הודעה שיש שריפה באזור המרכז הקהילתי, שבית ספר שלנו פועל בתוכו, והגענו לשם ופשוט הכל עלה בלהבות, והיום ראינו במו עינינו שהכל הרוס לגמרי.
לא נשאר כלום.
לא נשאר כלום.
כמה תלמידים היו בבית הספר הזה?
250.
250 תלמידים, כן. שאתם בעצם סיפקתם להם את התוכן היומי שלהם בעצם.
כן, היומיום שלהם. כן, בארוחת ערב, וגם ארוחת ערב שהיינו מספקים להם.
מי עומד מאחורי ההצתה הזאת להערכתכם? כי בשבוע שעבר דיברנו כאן לא מעט גם על גורמים קיצוניים, אולי אנשי תנועת השחר המוזהב שמגיעים לשם לאי כדי לחמם את העניינים. זה גורמים מקומיים מלסבוס או שגורמים חיצוניים שמגיעים מיוון עצמה?
אני לא יודעת בדיוק. אני חושבת שרוב הקהילה המקומית חיינו איתה בשלום תקופה מאוד מאוד ארוכה. ויש קשרי קהילה וקשרי חברות וקשרי עבודה. באמת בשבועות האחרונים הדברים מתלהטים. יכול להיות שיש כאן גם כמה מקומיים שעייפו מהסיטואציה. אני מניחה שיש גם כל מיני אנשים שמגיעים מבחוץ שנהנים להלהיט את הסיטואציה. יכול להיות שזה ארגון הזה.
תגידי, מה תעשו עכשיו? תמשיכו את הפרויקט שלכם, או שתארזו את החפצים ותחזרו לארץ?
לגמרי, אנחנו נמשיך את הפרויקט שלנו. אנחנו עכשיו עובדים בכל הכוח למצוא למחר בבוקר, למחר לייצר פעילות. הילדים כבר התקשרו, גם שואלים מה קורה, גם ניזונים משמועות, ומחפשים לדעת ודאות, מחפשים לראות את המורים שלהם, מחפשים את המקום הבטוח. אנחנו עובדים בכל הכוח, כבר ממחר יהיה לנו איזשהו מקום לקיים פעילות, ואנחנו נבנה את הבית ספר מחדש.
אנחנו מדברים בעיקר על...
וכל תרומה שתתקבל בברכה.
אז זה בהחלט גם כן חשוב, ואני מניח שאתם תמשיכו להגיש שם סיוע לילדים האלה. תמשיכו בדרככם שם, עבודה חשובה אתם עושים שם באי לסבוס, יערה צ'ישינסקי. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, ביי ביי.
ושלום לך, תבנו לענייני ערבים, רואי קייס.
שלום, אירן.
אז אולי תרצה להגיד איזה מילה על גל המהגרים הזה, כי אנחנו שומעים שבשעות האחרונות ארדואן החליט לשים קצת את הרגל על הברקס, ואולי לעצור קצת את הזליגה הזאת, בגלל שהוא עומד להגיע לבריסל ביומיים הקרובים.
כן, אז...
הוא רוצה קצת שקט תעשייתי.
ייתכן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אי אפשר למנוע את המעבר של האנשים האלה, ונראה שארדואן לטווח הארוך, הוא יאפשר להם להגיע לאן שהם רוצים באירופה, ואנחנו נראה באמת את המראות המאוד קשים שראינו בימים האחרונים.
בוא נדבר על סעודיה, מאבקי הכוח בחצר המלוכה שם, אחרי שיורש העצר העוצמתי, מוחמד בן סלמן, שעצר נסיכים בכירים במשפחת המלוכה, על פי הפרסומים, הם ניסו לאתגר את מעמדו, ואפילו לבצע הפיכה נגדו. המלך סלמן מופיע היום לראשונה מאז הפרסומים, מה הוא אומר?
כן, אז כמובן נגיד, ממש משחקי הכס. תראה, קשה לדעת מה באמת קורה בתוך חצר המלוכה הסעודיה.
זה איך שהוא תמיד ככה, משחקי הכס... בתנאי חמישה כוכבים בכל מיני מלונות, זה דברים שחוזרים על עצמם.
אבל בסוף השבוע קיבלנו הצצה מהדרמה התורנית שעשויה להיות להשפעה גדולה לעתידה של הממלכה. הסיפור המעשה הוא כזה, יום שישי בבוקר, לפי הפרסומים בעיתונות האמריקנית, וול סטריט ג'ורנל, ניו יורק טיימס ובלומברג, אנשי המשמר של בית המלוכה בריאד עוצרים שלושה נסיכים, בהם שניים מעניינים וחשובים במיוחד. אנחנו מדברים על אחיו והצעיר של המלך אחמד בן עבד אל-עזיז, על יורש העצר לשעבר ושר הפנים לשעבר מוחמד בן נאיף, דודו ובן דודו של מוחמד בן סלמן. הדיווחים האלה מסוכרים בהרחבה בתקשורת שאינן טובה לטובת סעודיה כמובן. כך למשל נשמע הדיווח בערוץ אל-ג'זירה הקטרי בשפה האנגלית. הנה.
All right, so we begin in Saudi Arabia, where Crown Prince Mohammed bin Salman has detained some of the most high-profile members of the royal family.
כן, זה הדיווח באל-ג'זירה באנגלית. לפי הפרסומים, השניים מואשמו בסעיפים של בגידה, לא פחות, ניסיון לקשור קשר כדי לסכל את הכתרתו הצפויה של בן סלמן, בן ה-34 למלך. אחרי לכתו של אביו סלמן, בן ה-84, אין כמעט יום בלי שמוע על מצבו הבריאותי המדרדר, וגם מצבו המנטלי. עכשיו אני לוקח אותך ואת המאזינים 3 שנים אחורה. בן סלמן מחליף את מוחמד בן נאיף, זה שנעצר ביום שישי, הוא היה יורש העצר. מאז בן סלמן חשדן מאוד לגבי כל מוקד אופוזיציה נגדו. מי שיוצא נגד בן סלמן השאפתן מוזז בדרך כזו או אחרת. אגב, נאמר שגם בן נאיף לפי הדיווחים אולץ לוותר על הכתר, שעה בזמנו במעצר בית. כל פנים נראה שהאיום הזה על כוחו של בן סלמן התחדש ביתר סט. הוא זיהה את האיום, גדע אותו באיבו. לפי הפרסומים, בן סלמן ערך מאז מעצרם של בן נאיף ואחמד בן עבד אל-עזיז גם מעצרים בשורות התומכים שלהם בתוך בית המלוכה, בתוך מערכת הביטחון, בתוך הממשל הסעודי. נזכיר שבן סלמן כבר עשה גם מעצרים כזה לפני בערך 3 שנים מסגרת המלחמה בשחיתות.
זהו, אני חושב שזה מה שהזכרתי עם המלונות היוקרתיים.
נכון, ריץ' קרלטון בריאד.
הוא עצר, כן, עצר כמה מפני המשפחה ושם אותם בחדרים, כן, יוקרתיים במלון.
נכון, כלומר, המהלך הזה הוא עוד חוליה בשרשרת. בריאד, נגיד, שתיקה לפי שלא מתייחסים לפרסומים, שכוללים גם שמועות על המצבו הבריאותי של המלך. כלומר, שבן סלמן עשה תמך לקראת ירידתו של אביו מהזירה, אבל היום כבר פורסמו תמונות של המלך סלמן בארמונו, חי וקיים, חרף השמועות. יש מי שסבורים שהצעדים של בן סלמן לא יעזרו לו, וטרם נאמרה המילה האחרונה. כך למשל צעד אל-פקי, בכיר באופוזיציה הסעודית, שהתראיין אתמול לערוץ אל-חיוואר, אל-מיחוואר, סליחה, שאינו חובב סעודיה מלונדון. הנה דבריו.
יעני, אני מוחמד בן סלמן מוטר
כן, זה בכיר באופוזיציה הסעודית, שאומר מוחמד בן סלמן נאלץ לעשות זאת, הוא במבוכה עשה צעד פסיס בדרך הזו, האם הדברים היו רגעים מושקטים, הוא לא היה עושה מעצרים בסדר הגודל הזה, אי אפשר לדעת מה היו ההשלכות, מה הוא יעשה עם העצורים, ישאיר אותם בכלא, מה הוא יעשה עם שאר הנסירים, וזוהי השאלה הגדולה הרם. בסופו של דבר צריך להבין שיש אוהדים בממלכה, גם למוחמד בן נאיף, שר הפנים לשעבר, שהיה מאוד מאוד אהוד במערה בשל המאבק שלו בטור, וגם לאחמד בן עבד אל-עזיז, אחיו הצעיר של המלך, ולכן השאלה הגדולה היא האם מוחמד בן סלמן השלים את מסע התיאורים, או שמדובר רק בהתחלה, ואולי דווקא זה יתהפך עליו, בתמוד נסיכים אחרים שהתמרדו נגדו, תכננו להפילו, ימים מעניינים מאוד בריאה צפויים לפנינו. זה בטוח.
כן, אופרת הסבון הזאת היא פרה שלא מפסיקה לתת.
לספק את הסחורה.
כן, כן. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים. תודה.
תודה.
ולרגל יום האישה הבינלאומי, אנחנו חותמים in every woman. I'm every woman של צ'קה קאן. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים קרן בר, רומן סורקין ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.